בכל מקום גם חידדנו את זה שדווקא העובדה שאדם מסוגל להצטמצם באיזושהי נקודה של עשייה מתוך הזדהות עמוקה, מתוך מחשבה שזה בעצם הנקודה שהקדוש ברוך הוא רואה לו באותה שעה שאותה הוא צריך לעשות, היא אולי הדרגה אולי הגבוהה יותר בעבודת השם, מה שאמרנו בכל זאת לבאהו, זאת אומרת שהידיעת השם היא בעובדה שאדם מסוגל לראות בעשייה העכשווית שלו עשייה שהיא משמעותית, עשייה שהוא מזדהה איתה, עשייה שהוא כל כולו רצון לתוכה. זה נכון גם בדברי חולין גם, זאת אומרת ככל שאדם הוא מזדהה עם הדבר שאותו הוא עושה, אז הוא לא חושב על דברים אחרים באותו רגע, הוא לא מנסה לראות מתי זה יתגמר, הוא לא מסתכל על השעון. הוא עושה את הדברים האלה מתוך כי להפך, זה טוב לו בדבר הזה, זה בעצם מרפא את העובדה שהוא שייך והוא שמח בדבר. וכמובן גם הנקודה הזאת שבעצם יש פה את הפן של החשיפת של עניין האלוקים. הייתי רוצה אולי להוסיף על הנקודה הזאת, דיברנו על, על, על הסיפור של רבי ימי ורבי אסי בגמרא כאיזשהו ביטוי לנקודה הזאת. כשרבי ימי ורבי אסי הולכים וקושרים את התקופה של רבי אלעזר, אז באותה שעה שהם קושרים, אז הוא הולך ושומע איזשהו הלכה בית המדרש, הוא מספר להם איזשהו הלכה קטנה, ואומרים, נמלא, באנו רק בשביל זה, דיינו. זאת אומרת, זה מין ביטוי כזה של שמחה רבה באיזשהו הלכה קטנה. אז אני רוצה, ברשותכם, בנקודה הזאת, עוד קצת להוסיף על העניין הזה, של היכולת של אדם לסמוח דווקא בפרטים הקטנים, זה מלמד דווקא את הדרגה הגבוהה שלו. כי על פניו היה שיכולה לחשוב אולי הפוך, ככל שאדם הוא גדול יותר, וככל שהוא שמע דברים גדולים יותר, אז כשהם מחכים לו איזשהו דבר קטן, אז הוא כבר סובע כבר מזה, הוא לא מרגיש שבדבר הקטן הזה יש איזשהו חידוש מי יודע מה. והנה אנחנו רואים שזה בדיוק הפוך, שבדיוק הפוך להפך, ככל שאדם הוא גדול יותר, אז גם הנקודת ההתחשות הקטנה ביותר, השבריר הקטן ביותר, האדם הקטן ביותר, להפך, זה גורם לו צפת של שמחה. את הנקודה הזאת הרב מברר בעוד התורה לפרק ט, באמת בהרבה מאוד מקומות, ביחס ללימוד תורה, אבל זה נכון גם כן ביחס לעבודת התשובה וגם במקומות אחרים. בעוד התורה לפרק ט, בפסקה ד', אומר הרב דבר כזה, אני חושב שזה דבר שנותן כיוון מאוד מאוד טוב ללומדים, אולי נגדיל. חלק מהבעיה נאמר של הלומדים, שהרבה פעמים אתה מתעסק בהרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד הלכות, יש איזה משהו שהוא מלא, משהו שהוא מפיס, משהו שהוא כבר, משהו שהוא כבר לפעמים נראה לך לאוס קצת, זה לא משהו כבר מזה, כאילו, תכף, מה זה שני כל הפרטים הקטנים האלה, תן לי מה הלכה, ונגמור את העניין, למה זה כך חשוב עכשיו? לדעת, זה גם שומע אנשים מתבקרים על איזשהו פרט, חצי שעה, איזשהו בירור של חלק בשיטה של ראשונים, או באיזשהו שבריר של איזשהו שיטת המוראים. אז אומר הרב ככה, כפי מה שההלכות הן מבוררות, ככה מסמכות לראשיהן ומזהיריהן. וחסרון בירורן בידיעה ברורה ודבקה בנפש, מביא להרגשה כבדה מסיומה של תורה, בדיוק פרטי ההלכות, ועל ידי זה יש מתעורר חרדת רפיון הגורמת למעשה של תורה חלימה. זאת אומרת, קודם כל הנחת המוצא של הרבי, ככל שההלכות הן מבוררות, ככה מסמכות לראשיהן ומזהיריהן. והרב מסביר פה מה קורה למי שלא, ובוא נראה קודם כל למי שיוצא. אומנם לבעל דעה רחבה אין הדיוק הרחב בכלל. ועד רבה, הדייקנות היא תולדת השלמה, כמו שהדייקנות בדיוק היתום, היא נערכת לשלמותם של המדברים בה. ולפי ערך חום המושג וטהרתו של היסוד הפנימי שבתורת אמת, כך מרובה ורחב הוא הדקדוק העצום בפרטי המעשים המסתפים משורשו, אשר למבין ולמרגיש הם כולם נזכרים בזכירה אחת רחבה. ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, הרי הצורה בהירה של רום ערך התורה האלוקית ורוממות חוקי המתפתח, בעיקר ערך שתכליתם, מתשתשת, ואין שיעור להפסד הנמשך מזה לכל מסת הנפש של כלל היהדות לאדם בכלל בישראל בפרט. על כן, זאת היא החובה הגדולה לעסוק בתורה לשמה בליבון הלכה, שתהיה מחוברת כשמלה, ולימוד הדיוקים בהרחבתם יהיה מתוך עונג המושכל העליון ושמחתו. וזהו תנאי לכבד דשק התורה לשמה, וממצא דבר שהתורה נקנית בהם בשמחה וטהרה, שוודאי מתבססת מתוך המדע הפנימי של הכרה ברורה. זאת אומרת, הרב אומר שככל שהדעה של האדם היא רחבה יותר, ככל שהדעה של האדם היא גדולה יותר, אז להפך, לא רק שהפרטים לא מעיקים עליו, אלא להפך, הם משמחים אותו יותר. זאת אומרת, הנקודת החידות של הפסקה היא לא רק בעובדה שככל שההלכה היא מבוררת יותר, היא משמחת, זה נשאר דבר שהוא ברור. ככל שהדבר הוא ברור יותר, אז הוא משמח יותר. ככל שהדבר הוא לא מובן, אז זה עצוב, זה קשה לך, זה לא נעים לך, זה לא נוח לך. זה הנחה שהיא פשוטה, אבל הרב פה אומר שהנושא של ברור ההלכה, זאת אומרת, למה הכוונה שהדבר הוא מבואר ומשמח? ברור ההלכה, הכוונה, היכולת לראות את הקשר בסקירה אחת, מהכללים עד לפרטים, מהדברים הגבוהים עד לדברים הנמוכים ביותר. אין דבר יותר משמח מזה בלימוד תורה. היכולת של האדם לפתור את הדברים בסקירה אחת. וגם זה מדובר ברובד ההלכתי, וגם כמובן מדובר ברובד האמוני. כלומר, ככל שהאדם, נגיד, הוא עוסק בלימוד עיון, בבירור סוגיה, ככל שהוא מסוגל להבין שיש פה איזשהו מהלך אחד, איזשהו חוט אחד, איזשהו שדרה אחת, שמחבר פה בין השיטות, זאת אומרת, הוא מסוגל לחבר את המחלוקת בגמרא, מסוגל לחדש את נקודת המחלוקת, וממנה לתת להבנות שונות, וממנה לחבר את זה לשיטות הראשונים, ומתוך ההתפצלויות של הראשונים הוא מצליח להגדיר כל שיטה בהגדרה ברורה, ומשם הוא מצליח להתחבר עם זה להלכה, ולהסביר בעצם את כל את הסיפור עד להלכה המעשית ביותר, מסוגל לסור את כל הרשף של העניין הזה, אין דבר יותר משמח מזה. אין דבר יותר משמח מזה, ולהפך, ככל שהחוט שדרה הוא ברור יותר, ככל שהמהלך הוא ברור יותר, אז גם חשוב לך כל פרט ופרט, כי בעצם כל, הפרט הזה בעצם מתחבר לפה, הפרט הזה מסתדר למצוין, הפרט הזה הוא קשה מאוד, וכשזה קשה זה מאוד מאוד מטריד אותך. טוב, זה כאילו, יש לך איזשהו מהלך שבעצם אם היית ולא היית לומד אותו, אז היה לך נגיד מקסימום שאלה. בסדר, אז הפרט הזה נגיד לא הכי ברור, אבל שם הדברים ברורים, אז כמותית אתה מרגיש, נו, בסך הכל 95% מהסוגיה ברורה, 5% לא ברור, אבל אם זה איזשהו מהלך אחד כללי, שיש פה כלל, וממנו התפרטות, וההתפרטות הזאת, יש בה עוד התפרטות, וההתפרטות הזאת ויש איזשהו מין רצח מסוים, זה מאוד מכביד עליך שפתאום באמת, שבכל איזשהו מין נתק מסוים, וזה מה אני גם מרגיש שבון להלכה, לא תמיד המעבר הוא תמיד רציף. כי בהלכה יש הרבה פעמים כלי פסיקה. אתה פוסק כזה להגיד השכן רוח, אז הולך בגבות שלושת עמודי עולם, אז הוא פוסק שניים מתוך שלוש. לא תמיד, אתה יכול ללמוד איזשהו מהלך מסוים בסוגיה, אבל בסופו של דבר אתה מגיע לשכן רוח, אתה אומר, רגע, למה הלכת לפסק הלכה כמו שזה היה ומה שזה? זה הדבר שהוא גם יכול לגרום צער משהו, אולי לא מפריע לך, לא היית עוסק בזה. אז זה בעצם אולי אחת הנקודות החשובות של בלימוד תורה, זה הנושא של יכולת לראות את הכל בסקירה אחת. וזה מה שהרב פה אומר, לפי מה שההלכות הן מבוררות, הכוונה, לא רק שאתה מבין נקודתית כל הלכה והלכה, אלא מבוררות, אתה רואה את הכל בעצם בסקירה אחת. בקומה הגבוהה יותר, כשאדם יש בו יכולות רוחניות, אז הוא גם מסוגל לחבר את העולם ההלכתי, את החוט שדרה ההלכתי הזה, שהוא מסוגל להגיע להגדרות ולסברות שעומדות מאחורי העולם ההלכתי, הסברות האלה הן הופכות להיות גם כן לאיזשהו הבנה רוחנית, לאיזשהו אמת פנימית, לאיזשהו אמת אמונית, לאיזשהו יותר יסוד, יסוד שקשור ממש לצדדים הנפשיים של החיים המידותיים. זה כבר קומה מאוד גבוהה בלימוד תורה. אבל שבאמת היינו מסוגלים בכל סוגיה וסוגה להצביע על הרציפות ההלכתית. אני יודע שהדבר כותב באבן שלמה, שכל ההלכה, כל ההלכה באבן שלמה במילה בכף א', אם אני זוכר נכון, הגר"א שם כותב, איך שאני פורש בכל המקומות, הגר"א שם כותב שכל מה שנפסק, כן, בפרק ח' באבן שלמה בכף א', הוא אומר שם שכל מה שנפסק בנגלה זה מכוון לדברים בנסתר. הוא אומר, אם למישהו חסר בנסתר, אז גם בנגלה הדברים הם לא עד הסוף. לכן להפך, אדם שמנסה לקפוץ כאילו לנסתר מבלי לעשות את המעבר מהנגלה, אז גם הוא חסר לו. בכל אופן יש איזשהו רציפות, שהבא שהם מסוגלים באמת להגיע אליה, בכל סוגיה וסוגיה להגיע לרציפות הזאת של לימוד התורה. אז אם כן, זוהי נקודה מאוד מאוד חשובה, שהיא מאוד בעצם אולי מחדדת מה שאמרנו בפעם הקודמת. ככל שהאדם יש לו מבט יותר רחב בסוגיה, ככה כל פרט ופרט בסוגיה יכול לחיות אותו. זה לא יאומן, כמה שאדם יכול לשקוע שעות בשביל לברר איזשהו פרט אחד בסוגיה. ממה זה נובע? זה נובע מזה שהוא רואה את הפרט הזה כחלק מהמהלך הכללי. הוא רואה את זה כאיזשהו גוף אחד, שבתוך הגוף הזה הוא גם על הציפורניים הוא לא מוותר, הוא לא מוכן לוותר על שום פרט, אבל אם הוא מתייחס אליו כאילו יש משהו מנותק, איזשהו איזה מדולדל מתוך הסוגיה, לא משנה, זה פחות פרט אחד, מה הסיפור להפך, זה דבר שיכול אולי למידה מסוימת להעיק על האדם. יש ברב ציודה, באורן תיבתי, שהוא כותב שמדובר גם בסוג של לומדים, כלומר לא רק מדובר במהלך של לימוד, אלא גם מדובר בסוג של לימוד, בצורה של לימוד, בצורה של תמיד חכם. והוא כותב את זה שאם אתם יכולים לראות שם באורן תיבתי, זה בעמוד מבית מנגימל, והוא אומר ככה, אני אקרא לכם איתך כמה שורות, פה צילום של הפסקה שם, בעמוד מבית מנגימל, אז הוא אומר, עיקר של דברי תורה בזה שהם ממלאים את הנפש, ואינם נותנים מקום בא לדברי קלקול והבל, הוא לא רק מהצד הכמותי של תפיסת המקום, שהדברים האלה תופסים ואינם משאירים אפשרות להפריעים שהם בניגוד אופקי ביחס שלילי וסוטר להם, אלא יותר מזה מטר איכותי של האור הגדול ששמות החיים ובריאותם הנמשך למקור המתעסם המתגלה על ידי כל פרטיותם של דברי תורה, טיפולם ופליטתם במלוא כל הנפש ובכל תחוצות חדריה, שהוא ממילא מסלק את הערך המצומצם והנפרד והאופציה המובד של דברים האחרים. זאת אומרת, הרב שלו כותב שהערך של דברי תורה שממלאים את הנפש. יש בירמה בסוף יכולת לסורת ביאה, הרמה כותב שמי שממלא את ליבו בתורה, אז ליבו לא פנוי לדברי ערווה, כן? זאת אומרת, חלק מההתמודדות של האדם, ההתמודדות של האדם עם המחשבות הזרות, עם הדברים שמתאים אותו, זה עובדה שממלא את מוחו בדברי תורה. אז הרב כזה אומר, זה לא רק בחלק הכמותי של הלימוד תורה, זה לא שהאדם כאילו מלא שם הרבה הרבה ידיעות, אז אין לו מקום למחשבות אחרות, אלא יותר בחלק האיכותי, זה בעצם הופך להיות כחלק מהשדרה של צורת המחשבה שלו, זאת אומרת, צורת המחשבה שלו היא מחוברת לדברי תורה, זה קומה בלימוד תורה. זה לא רק שהוא יודע תורה, זה לא רק שהוא עוסק בלימוד תורה, אלא שבעצם הנפש שלו, השכל שלו, הוא מחובר בצורה כזאת, כאיזשהו חוץ שדרה מאוד מאוד חזק, זה מה שהוא אומר לך, מהצד האיכותי של האור הגדול, ששלמות החיים בריאותם, יש פה איזשהו חיבור איכותי של האדם, החיבור האיכותי הזה הוא גם מתגלה בכל פרטיותם של דברי תורה, זאת אומרת, בכל פרט ופרט של דברי תורה יש את הגילוי ואת הערך של, של אותה אישיות שעוסק בדברי תורה. אותו יסוד, הוא גם כותב על פסקה אחרת שמה, הוא כותב שמה, בצורה יותר מפורשת, כפי אותה עמידה שאדם דבק בתורה וקונה לו את סגולתה, כך הוא נעשה יותר ויותר באור קודשה, באור אש קודשה, שכל גופו ועצמו נכלל בו, מוגן ומוצן מן הקוצים מן הפחתים, מפגיע חיים, פגיע אדם, מכל קלקול ומכל תאומה, בו נכנס בגדר דברי תורה דדידיו. זאת אומרת, יש מצב שבו האדם, ככל שהוא מחובר ועוסק בלימוד תורה, אז האישיות שלו הופכת להיות אישיות של תורה. וההתקללות הזאת בתורה היא גם כמגינה לה בפני הפחתים, בפני הפגעים הקיצוניים, בפני הדברים החומריים, כן? יש איזושהי מין הגנה פנימית. וההגנה הזאת, החוט שדרה הזה, הוא מתחבר היטב לכל פרט ופרט במהלך החיים של האדם, כלומר אין שום פרט שלא מחובר לאמת הפנימית. זה איזושהי השלמה, אבל תראו לכם שיש גם מצד ההפוך של העניין הזה. זאת אומרת, ככל שהאדם הוא מתגדל יותר בדברי תורה, אז יש חשש מסוים שהפרטים הם יהיו במידה מסוימת מצומצמים. בכל נגמר לדבר שהוא נראה הפוך ממה שאמרתי קודם. זאת אומרת, ככל שהאדם הוא גדול יותר בתורה, אז הרצון שלו להתעסק הוא דווקא יותר בכללים מאשר בפרטים. וישנו גם כן פה באורות התורה, אז באמת זה נושא בפני עצמו, זה לא ממש ממש אתה לא... מה?
זה רעי
השיעה שלי, אנחנו מתאים לנו מצמצמים. כן. באמת לא הנושא שם, אני חושב את זה מהר, יכול להיות שאני חושב את זה מהר, כי זה לא לגמרי הנושא שבו אנחנו עסקים, אבל אני חושב שזה חשוב מאוד לנושא של בילת השמחה, באמת היכולת של האדם להתעשר מהפרטים. אז הרב כותב בפסט בראות התורה בפסקה שט, הוא אומר, יש שהנשמה כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, מתעצבת כשהיא עוסקת בפרטי הלכות. היא מרגשת עד את מצריה שהיא נסגרת אז בהם. שכרה סופר.
ואפשר להגיד שזה באמת, זה משכב מודע.
השלב המוקדם, השלב המוקדם של הגדלות, שיש איזה מעיקר חשוב, השלב יותר גדול זה דווקא תהיית הגודל בשלב הפרטים, או שזה...
בשלב הפוך.
שלב, כאילו, למשל אגיד ככה, לא? כי בבירת, מי שמחובר רק לאן?
דווקא הפוך, אני רוצה להגדול למה הפוך. תראו, המהלך הוא כזה, אדם מצטרף לימוד תורה בשלבים הראשונים שלו, אז עוד פרט, ועוד פרט, ועוד פרט, וידוע, כן, אתה באמת לוקח את דף המקורות, אתה יש לך עוד, תראה זה, תראה רמב״ם, תראה, זה כל דבר כאילו אמירה בפני הזנה, בפני הזה, זה בעצם חזר על עצמו, זה בעצם קראת כבר ראיתי דרך התורס פרט, ואחרי זה ראיתי את הטור, אז בעצם כבר ראיתי את דברים שאתה כבר מקובל בראש, אתה מרגיש את זה מין מחזור כאלה של דברים, זה מין תחושה כאלה של משהו מלא, עוד פרט ועוד פרט, פרט, וככה זה פחות, אתה אומר, תורת הלימוד ראשוני, משהו מאוד מדבקי. ובאמת מדקים. זה הלימוד, נאמר, לימוד בשלבים הראשונים יותר. בשלבים המאוחרים יותר, כשאדם מסוגל לקחת את החומר הזה ולשאול עליו שאלות טובות ולחדד, נאמר, את העמדות של כל שיטה, פתאום הוא רואה שבעצם מה שאני אראה לו, שבערך אותו רעיון, זה בכלל אותו דבר. זה אומר ככה, ושאני בכלל אומר משהו אחר. ושאני חודר עוד דרך פנימה, אתה שומע בעצם שבכלל כל אחד בא מהגדרה אחרת, יש לו פרשנות אחרת בסוגיה, יש פה הגדרה אחרת בבנתניה, יש פה נפקמנות להלכה, אז הדברים מתחילים להעיר, זה מה שאמרנו קודם. גם הפרטים הקטנים הופכים להיות כחלק ממכלול אחד גדול, ולהפך, זה משמח לך, אתה נהנה מזה, חבל לך כאילו לא מפרט כל השלב השקעה. בשלבים המאוחרים יותר, כשאדם מגיע לגדלות ולימוד תורה, כמו שתלמידי חכמים גדולים מאוד, האדם מגיע למצב שבו הוא עסוק יותר בכללים של תורה, הוא יותר עסוק בכללים הרוחניים, יותר עסוק בתובנות, שמה שנאמר בצורה חדה, בתורת הסוד עוסקים בהם יותר. או נאמר בלימוד האמונה, הוא עוסק יותר בכללים הגדולים. ומהבחינה הזאת, הכוללות של הנפש, היא לא יכולה להצטמצם בדברים קטנים. וזה כביטוי למדרגה גדולה. קשה לה להצטמצם בדברים קטנים. הרב כותב על עצמו, לא במקום אחד ולא בשניים, שהוא עצמו קשור לזה. כן, הרב גדול, זה יכול דוגמה, בפסקה בספר חדרה, אז הרב כותב על עצמו שקשה לו עם הפרטים. הוא אומר ככה, מי יודע את עומק צערי, מי יוכל לשערו, מי כלול במצרים רבים, בגבולים שונים, ורופי שואף למרחבים נישאים, שמעה נתחיל לאלוקים, אור האצילות וחיי רוחי, אמונת אלוקים גדולה, בלא שום מעצור טבעי הגיוני, נימוסי מוסרי ומוסף קיים. כל מה שהוא מוגדר, שימו לב, הרי הוא חולין לגבי הקודש העליון אשר אותו אנוכי מבקש. זאת אומרת, הוא רצון כזה לפרוט למרחבים הבלתי מוגדרים. חולת אהבה אני. מה קשה לי הלימוד? מה קשה לי ההסתגלות אל הפרטים? הוא כותב עצמו. הימים אני משוקל, סוניאן. השיטות הפנימיות להם אני מתגעגע. גל עיניי ואבי את המסוד לטובתך. זה ביטוי לאיזשהו מדרגה מאוד 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 גדולה בלימוד תורה. זאת אומרת, אדם לא מסוגל להסתמצם כבר. הוא רואה את האמת האלוקית, הוא רואה אותה בכל חלק וחלק של המציאות. פתאום מתעסק, אתה מתעסק במשהו ענק, פתאום מתעסק במשהו שהוא קטן, אתה מרגיש שזה מצמצם אותך. אתה מרגיש שזה מצמצם אותך, זה כמובן מדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה.
מה אתה אומר?
מה? לא שומע. אז התשובה לשאלה הזאת, זה בדיוק ההמשך של הפסקה בלימוד התורה, שבה הוא כותב שאדם, כאילו שהנשמה מוכשרת לשאיפות גדולות, שזה בריאות רוחניות, מתעצבת כשהיא עוסקת עם פרטי הלכות, היא מרגשת את מצרה, שהיא נסגרת בהם. אבל אין רפואתה באה לידי ביטולה מהתורה המעשית, זאת אומרת, מה הפתרון של העניין הזה, אז מה אדם יש לו כדרות בדברים נאמרים? לא. הרפואתה לא תבוא מביטולה של התורה המעשית, כי אם על ידי הכשרת רוחה, להרים את הערך של כל פרט בפרטי הדברים המעשיים אל עושר מקורו רוחני המקיף הכללי. הרמה הזאת נעשית לפעמים על ידי הברקת שכל טוב, ולפעמים על ידי הרגשה פנימית עמוקה ההולכת ומסתפת מהזרפות האמונות של דעת השם. זאת אומרת, בעצם הוא אומר, הפתרון של אחד כזה, של מין גודל כזה ענק, שהוא לא מסוגל לצמצם הפרטים, זה לא שהוא כאילו מתנתק מהפרטים, אלא הפתרון הוא שהוא מסוגל לרומם כל ערך וכל פרט, וכל ערך של כל פרט מפרטי המארגנים מעשים, הוא מסוגל לראות אותם בהקשר הרחב הענקי שלהם. שזה בעצם כמובן קורה מאוד מאוד גבוהה. אבל זה מאוד דומה לעבודה הנמוכה יותר. וגם בעבודה הנמוכה אנחנו בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אדם לוקח את הפרט הזה, ומראה לנו איך הפרט הזה מקושר על הכלל, מראה איך הפרט הזה הוא חלק ממכלול. במילים אחרות, הוא מראה איך בפרט הקטן הזה, איזה כן טמון איזשהו אמת יותר רחבה, אמת יותר גדולה. אבל זה לא כל התורה, לא יודע אם כאילו יפנה להיכנס בכל העניין הזה. אני מפנה אותך באמת בגורות הקודש, בגורות הקודש ג' בקוף קף א', למה באמת הוא כותב שהעבודה של הצדיקים היא עבודה שהיא בעיקר הדבר בגודל הפנימי? זאת אומרת, באמת זה עיקר עבודתם, יותר בגודל הפנימי. אחרי כי הוא אומר, כמובן מדבקים לא מעשים, משתדלים בתארת הסביבה, אבל כל זה בא מתוך הגורם הפנימי של הרוע העליונה, שבא מתוך הגודל הפנימי. ועיקר האישות שלנו זה בגודל הפנימי ולא בדיווקי המעשים הפרטיים שלנו, זה עבודה של הצדיקים. ו... ובתחלה מתחילה בפסקה אומר, כמה טובה המונים בידיים לפני שיפלות הדעה ובאנשים אשר רוח השם רואים לשמור לרב והם חושבים בקטנות ואינם מאמינים בעצמם בגלל נשמתם. לא הסביבה ולא המעשים לפרטיות הם היסודות שלהם הראשון השבטי בואים ובאוצר הטוב, כי עם גודל הנפש, הגישה והכרה הפנימית, אומץ הרצון, בוא זו המחשבה. אחרי זה הוא חושב, על כן עוסקים הצדיקים הגדולים בעיקר הדבר בגודל הפנימי, הם עושים את הפנימיות. וכמובן מדגישים את הדברים המעשים, בעיקר הדבר הוא בגודל הפנימיות. ופה בסוף הפרק, זה ממש מחובר הדברים האלה, בסוף הפרק פה בראש התורה יותר קצת, כמו שאני חושב שאני אמירות מדבר לשני, בסוף הפרק בסוף ג' שם הוא מדבר על הדרך, על הדרך של הלימודים של גדולי ישראל. כמובן שבהקדמה של חורות הלבבות, חורות הלבבות הוא כותב, אחרי שכאילו אדם גומר, גומר את, את העולם ההלכתי, כלומר הוא גומר, הכוונה גומר, את ההשבעה בירושלמי, את ההלכה וזה, אז אחרי שכאילו יכול כבר כאילו לא לעסוק בזה הרבה. יכול להיות כאילו להסתגר על איזשהו מבנה של חזרה קצרה, נאמר אותו איזה שעתיים ביום, ושאר היום יעסוק בחובות הנפש. חורות הלבבות, אז הוא אומר, מתי קורה השלב הזה? זאת אומרת, זה בדיוק העניין, כלומר, כשהם מגיעים לדרגות גבוהות מאוד בלימוד תורה, שהעולם הפנימי הוא בעיקר העולם שמפרנס את הנפש, אז העיסוק באמת בהלכה הוא מצטמצם, הוא באמת הופך להיות פחות, פחות מרכזי, יותר עוסקים בגודל הנפש, והוא אומר, אותם אלה שהם מסוגלים להגיע למציאות הזאת, אז גם בדברים הקטנים, גם בלימוד המצומצם הזה, יש לזה הרחבה גדולה מאוד, הם מסוגלים לראות את ה... את האמת הכללית שנובעת מהדברים הקטנים. זה... קיצור, תהיינו שמה, זה עימוד לפני השם. אני מקווה שלא טעו את זה, אמרתי זה במירות, אבל בואו נחזור לענינו. נחזור לענינו, יש נושא השם מידת השמחה, זה מהלך בפני עצמו, מה שאתה דיברנו. כל סט לראות אותו רב בסקי ג' זה גם קשור גם כן למה שחסידים ראשונים, הגמרא מסכת ברכות, דף ל"ב עמוד ב' אומרת שחסידים ראשונים היו יושבים שעה אחת לפני תפילתם, שעה אחת אחרי תפילתם, כן, שלוש, אז בעצם היה יותר שתשע שעות ביום הם עוסקים בתפילה, שעה אחת לפני התפילה, שעה של תפילה, שעה אחרי התפילה, כפול שלוש, תשע שעות ביום. תשע שעות ביום הם היו עוסקים בתפילה. אז שואלת הגמרא ברכות, בדף ל"ב עמוד ב', אז זה אומר, אם ככה, אז תורתם מתהיה עליה, אז מתי לומדים תורה בדיוק? תשע שעות ביום. עוסקים רק בתפילות, אז אומרים, אותו שחסידים היום את הגמרא, בשעת בבלי זה תורתם משתמר. תורתם משתמר את הכוונה שהיה ברכה בלימוד, שהם לא היו שוכחים, התורה הייתה משתמר, מה שהיו לומדים היה נקבע בהם. וזה דבר שמאוד ברור גם מבחינה נפשית. כשאדם כל כך מקושר לעבודת השם, אז כל פרט זה כמו שאתה חוסם אותו באבן. כל פרט, זה לא עוד איזושהי ידיעה שיש לו במוח, כמו שאנחנו כאילו יודעים עוד איזושהי ידיעה, ממחד שוכחים אותה. זה משהו שלא אתה חוצב אותו באבן, תורתה משתמרת, אין דבר כזה שהוא לומד ושורך משהו מסוים. אז לכן זה מין תורה שכל הזמן מתווספת, אז יוסף בירושלמי היא תורתה מתברכת. תורתה מתברכת, זה גם מסוגל בין בעלי לירושלמי. כן, תורתה מתברכת, הכוונה לא רק שאתה משתמרת, אלא היה כן מעיין שמתגבר, זאת אומרת שיש בה רשומים ברכה פנימית. שהולכת ומתווסף, זה הולך ומתווסף, וזה דרכם של חסידים הראשונים. וזה מתחבר פה למהלך הזה, אנחנו כל פעם נאמר, זה מהלך בפני עצמו, כמו נתן לו פה מהלך צד ארוך, של עבודתם של הצדיקים הגדולים, שזה באמת הפסקה הזאת, פסקה ח', י"ג, וברות הקודש ק"ג, אנחנו יכולים להעין בדבר הזה. בכל פעם נחזור לענייננו. מה שחשוב מאוד, במהלך של מידת השמחה, על פי המיקוד הזה ששם אנחנו מעלים פה, זה דבר מאוד יישומי אני חושב, היכולת של אדם להתחדש היא בניגוד אולי למחשבה אינסטינקטיבית שאומרת, אני עכשיו עושה במשהו מסוים, אני עושה עכשיו במשהו מסוים, אז אני רוצה, להתחדש, הדבר הזה הוא נורא מצומצם, הוא נורא קטן, זה לא מספיק בשבילי, אני רוצה לעשות דברים אחרים. זה תבינם תהיה שלנו, הוא לומד עכשיו סוגיה, אז הוא מרגיש שחבל לו, אם הוא היה לומד עכשיו סוגיה אחרת, מנסם היה מקבל מזה יותר, אם הוא היה נגיד לומד דברים אחרים, זה מין מחשבה כל, שמה שעכשיו הוא עושה זה דבר שהוא קטן. יש לו דברים אחרים, הוא מסתכל על כל התורה כאילו שהוא משהו יד נכתב כזה, שהוא היה רוצה לעשות את זה, התשובה היא לא, בדיוק להפך. ככל שהאדם מסוגל לראות את הרוממות, את הערך של הדברים מתוך הפרטים, זה להפך, זה מבטא גם כן מעלה בלימוד תורה, וזה גם כן מה שיביא לו באמת לבד השמחה. משום שזו היא בעצם נקודת ההתחדשות האמיתית, כי הקדוש ברוך הוא עכשיו איתך פה, בנקודה הזאת, לא במשהו שהוא אחר. ולכן אתה צריך פה, בעניין הזה, לנסות כמה שיותר לשאוב ממנו. אז כמה שיותר, ולא להצטער על הזמן. לא להצטער על הזמן. לא, זה כלל שתמיד אומר אותו לעצמי, וגם אומר אותו למי שרוצה לשמוע אותו, שאף פעם אל תצטער, זאת אומרת, הרבה פעמים נראה לך שלקח לך הרבה זמן ללמוד איזושהי סוגיה מסוימת, או איזשהו משהו מסוים. זה נכון, בכל זאת זה באמת באופן מסוים, אבל אף פעם אל תצטער אם היית עסוק בדברי תורה. אל תצטער על הזמן שלקח לך הסוגיה הזאת. אל תצטער, כי עשית את הדבר הנכון והאמיתי ביותר. הנכון והאמיתי ביותר. יש בשיחות הר"ן, כן, בספר שיחות הר"ן, שאנחנו מברסנו, הוא כותב, שאלו אותו ללמוד ככה, לעשות ככה, לעשות ככה. אז הוא אומר, משהו כזה, מה זה משנה איך עושים? העיקר שעושים. העיקר שעושים, העיקר שעוסקים בדברי תורה, זה הדבר העיקרי, זה הדבר המרכזי, וזה הרבה אמת. כשאתה עסוק בדברי תורה, ואתה מיצית אותם טוב, לקח יותר זמן, לקח פחות זמן, אבל בסופו של דבר, עצם המיצוי של הדברים, זה הדבר העיקרי. זה הדבר החשוב ביותר. טוב, עכשיו אנחנו נעבור, לא עוד פעם עכשיו בסוגיה, מה שמזמן שנשאר לנו, מה שנספיק עכשיו. אנחנו מאוד מאוד מדגישים את הנושא הזה, שאדם לא צריך לחוש תחושה של החמצה מזה שהוא כביכול שואף דברים גדולים והוא לא מצליח, והוא היה רוצה כאילו לראות עצמו כבר תלמיד חכם גדול, הוא היה רוצה לראות עצמו מוצלח. לא הולך לך לגמור, אתה בעצם באיזשהו מין מהלך כזה, שהעיקר הוא ההתחדשות, העיקר הוא העמל, העיקר הוא הרצון שלך להשתייך, ולא כביכול העיקר הוא התוצאות. השאלה שנשים עכשיו על השולחן היא, האם יש מקום לשעשתנות הישגית בעבודת השם? זאת אומרת, האם זה דבר שהוא רצוי, או דבר שהוא לא ממש רצוי, ואולי אפילו דבר שהוא פסול. זאת אומרת, אתה אומר לבן אדם, שמע, העיקר העובדה שאתה מתחדש, העיקר העובדה שאתה לומד. נתן לך עכשיו שבועיים ללמוד את הסוגיה, לא נורא, עצם העובדה שעסקת בסוגיה, עצם העובדה שחידשת בסוגיה, עצם העובדה שהצלחת לצאת החוץ סדרה בסוגיה, זה הדבר החשוב. עכשיו עשמו לסוגיה הזאת, יש עוד אלפי סוגיות אחרות שלא נגעתי בהן, ואיזה מספול כזה. לא, זה לא משנה בכלל, זה לא משנה בכלל. או שמה, באמת אדם צריך כן לשים לעצמו יעדים הישגיים. זאת אומרת, אני צריך לעשות א', צריך להשיג ב', זה, ובאמת אדם יש מספול אולי שהוא לא משיג את הדברים האלה. מה העמדה שצריכה להיות בליבו של האדם ביחס לעניין הזה? ויכול מאוד להיות גם שאולי העמדה היא גם עמדה שוללת. כי ככל שהאדם משיג לעצמו הישגיות שהיא כביכול משהו שהוא חיצוני לו, זה גם הופך אותו למין טכנוקרט כזה, מין בית חרון של ציונים כזה, מין משהו כזה שהוא כביכול צריך לעמוד בסטנדרטים. ולא בסך גם כן מדברים לו, כלומר הוא מודד את ההישגים שלו, האם הוא סיים מסכת מצליחה לכניסה, או האם הוא צריך לסיים את כל הסוג בית יוסף לפי המשימות שהוא הציב, זה שבדרך הוא הציב כמה חללים, זה שבדרך הוא כאילו חנק את עצמו ולא נהנה מזה, והיה לו קטעים שבכלל מעש בכל הדבר הזה, זה לא חשוב, העיקר בסופו של דבר התוצאות, זה יכול הדבר הזה גם כדבר שלילי. זאת אומרת, כי באמת חשוב מאוד שאדם יזדהה עם הדברים, שהוא ירגיש שמתמלא מהם, שהוא מתחדש מהם, ולא רק ישים את זה כמטרה הישגית חיצונית. אז בעצם יוצא שיש לנו בעצם התלטות חיצונית. מצד אחד אתה יכול להגיד, הישגיות חיצונית זה דבר שהוא חשוב, זה משמעותי, מצד שני אתה יכול להגיד, לא, בדיוק להיפך, הישגיות חיצונית דווקא תגרום לבן אדם להיות שטחי, להיות בעצם כמותי, להיות הישגי, ובעצם לא להסתכל על התורה, אלא לראות את הדברים לפי הכמותיות של הדברים. אז מה בעצם העמדה פה של חז"ל? כשאנחנו מתבוננים בחז"ל, עשיתי פניות אתכם בדף המקורות, אנחנו מוצאים מגמות הפוכות, שצריך להיות שוות. מצד אחד, אנחנו יכולים לראות את הגמרא במסכת ברכות, אחד הדוגמאות אולי הטובות לעניין הזה, מה מסכת ברכות בדף י"ז עמוד א', שאמר גלה בפומה יהוד דחכמי יבנה, רבני דיבנה, שאני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר או מלאכתו בשדה, כן? הוא חושב שאני מסכים, ככה הוא מסכים, שמה תאמר, שמה תאמר, שמה תאמר אני מרבה ומעומד, שמינו אחד הרבה ואחד נעמיק, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. כלומר, שלא תהיה לה טעויות, מי זה אני בריאה וחברי בריאה? כן, זה חשוב מאוד הדקדוק הזה. מי זה אני בריאה וחברי בריאה? אז זה עולה שם מתוך הסברה שלי, באמת גם בשביל הסוגיה, אני בריאה, אני שלומד תורה. וחברי בריאה זה שחרוש בשדה. וזה הגמרא משווה. זאת אומרת, זה לא אני בריאה, אני לומד תורה הרבה, והוא לומד תורה קצת. נגיד, הוא הגאון ואני הטיפש. כן, או משהו בסגנון. אז כאילו, אני משווה פה בין שני אנשים שלומדים תורה, או בין שני אנשים שעוסקים בחמישה, או שני אנשים שעוסקים, לא חשוב הכמות, העיקר הזה שנינו מתעסקים. לא, מדובר פה בשני תחומי התעסקות. זאת אומרת, אני עוסק בלימוד תורה, והוא עוסק בחרישה, והגמרא הזה אומרת, אחד המרבה ואחד המרבה, ובאת שיכוון ליבו לשמיים. זאת אומרת, כביכול יש פה איזשהו מין ניטרול מוחלט של תחום העיסוק שבאת הארץ. זאת אומרת, כביכול לא משנה מה אתה עושה. אם ליבך לשמיים, אתה עוסק בחרישת השדה, מתוך חלק, נאמר, מעבודת השם שלך, כחלק מהעשייה שאתה בעצם, נאמר, ככה שאתה מיועד לה, אבל יש פה אמירה מאוד 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 מרגיעה, מאוד מאוד הלוותנית, אתה לא צריך להתרומם. זה שאתה עכשיו למדת הרבה תורה, והוא כל הזמן עסק עכשיו למה היה נצלת, לכן המדד הוא מי שמכוון ליבו לשמיים. כן. אבל
אנחנו אומרים את הדוגמאים של רמדד, אבל תמיד חבר להגיד שאני לא יכול
אז מה, זה משהו שכאילו מחמה שקרית, אתה לא אומר במידת הענבה, לא אומרים ככה, במידת הענבה אנחנו אומרים אדם שתעמוד מול האמת. אם באמת יש ערך של לימוד תורה שיותר מערך של עשייה בשדה, אז אתה באמת להיות מודע לדבר הזה, כן? לא מתוך גאווה אני אומר את הדבר הזה, כן, אתה בחרתן, אנחנו לא אומרים את זה מתוך גאווה, אלא מתוך הכרת האמת. אם אני, מה שאני עושה יותר חשוב ממה שהאהוב הצדי עושה, זה להגיד את האמת הזאת. לא, כמובן, זה לא צריך להיות חושב של גאווה, אבל האמת צריכה להיות נדרשת פה. אם הגמרא אומרת, אחד המרבה ואחד המרבה דבר שכתובי ליבו לשמיים, משמעות הדבר ששנינו בעצם נמצאים לעמדה שווה, זאת אומרת שפרעה, יש פה עמדה מאוד מאוד עקרונית. עמדה מאוד מאוד עקרונית. שאני מנסה פה לדעתי להמשכיות אחרי הישיבה, לעמדה העקרונית הזאת. מה? כן? כן? מרגע לה תקומה יהוד ברבני ביה, זה ככה צריך להיות. אנחנו גם רואים את המגמה הזאת, כאילו המגמה נאמר הסלחנית הזאת, גם ביחס לחומשות, גם ביחס לחומשות, כמו שציינתי פה בדף המקורות, ביחס נאמר לאשת יפת תואר. יש לך תואר, אז התורה נותנת לגיטימציה גם לחומשות. שעלולות לנבוע ממצב שבו אדם נמצא בשדה הקרב ויצרו מתגבר עליו, אז התורה באמת נותנת לו את הדרך לפרוק את יצרו בצורה תורנית, וזה הופך להיות חלק מתערב מצוות הנושא של אשת יפת תואר. כן, זה בדיעבד, אני מסכים. וגם עוד דבר בדיעבד לגבי החוזרים מארוחי המלחמה, כן, מראה דרך הלבב שוב לביתו, אז מה, תגיד שזה דבר שהוא תקין? זה ודאי דבר שהוא בדיעבד. אבל אולי זה לגיטימציה, כן, מה רמב"ם כותב מי שיוצא למלחמה? שהוא צריך לעזוב את משפחתו וכן להניח, לא לחשוב על משפחתו, לא לחשוב על שום דבר, לא להתגבר ולחשוב רק על הצלת כלל ישראל. נו, מה לעשות שאדם מגיע למלחמה, והוא לא כזה. הוא לא כזה. היה יכול ללמוד בבית המדרש ולהגיד ברמימות ובדבקות גזרה, אבל מגיע לבית לשדה הקרב. ועל איך שאתה נופל, ופתאום הוא מוצא את עצמו במין שוק אדיר כזה. ולא רק זה, אומר לו ידידי, אומר לו, מי הרב אח לבד, ילך משוב לביתו, בבקשה, יש לך אפשרות לחזור הביתה. זאת אומרת, אתה אומר, ואתה מתייחסת, נאמר, לביטוי הזה של כאילו, מי אתה ומה אתה, גם בהתאם לחולשות שלך. היא לא אומרת לך, מה, יש לי פה סטנדרט, היא זין. את הסטנדרט הזה כולם צריכים ליישר כאן, אין פה חוכמות. מה זאת אומרת, אתה מתגבר על עצמך. אם אתה מפחד, להפך. אתה הראשון שתשכחו לך קדימה, להתגבר על הפחד שלך. יש מקום גם לעניין הזה, ומחזירו אותו חזרה. מה אתה יכול ליישב ולומר, שאולי אחד כזה גם כן עלול להרוס לאחרים. כאילו, את העבודה שלו על מידות יעשה בבית, ולא רק חזרה לגב של הלוחמים האחרים, גם זה דרך כלל שאת העניין. אבל בשביל זה לא ככה, זאת אומרת, מתמודדת עם הדברים האלה, מתראות אותם כחלק מהמערך ה...
כמה עובד אדמה, הרב אומר שאתה מתייחס אליו, כאילו, בין מגמה הצלחנית, מה הבעיה בעובד אדמה או בכל...
לא אמרתי שיש בעיה. זה בעצם אומר שאין פה איזשהו רף חיצוני שאתה צריך להשיג אותו. כל אחד יעשה לפי מה שהוא יכול, בתחום שבו הוא יכול, כמובן שכמה לבוא לשמיים. וזה בעצם אני אומר, אני אקח את זה כאילו פנימה לבית המדרש, זה בעצם אומר שאדם, כל אחד יעשה הסתדלות, כמה שהוא יכול, להסתדל. אבל זה לא אומר שיש איזה מסגים שצריך לקבוע לעצמו, לא? העיקר שיהיה בשמחה, כן? שיהיה מתוך נחת רוח, מתוך איזה... אין איזה דברים חיצוניים שצריך ליישר קו על פיהם. וכן, המגמה הזאת גם ממשיכה הלאה, בואו אני אשאל לכם פה במידת תוכחה, הרב כותב במידות רעה למידת תוכחה, כותב את העניין הזה, הוא אומר, על דרך התוכחה, שזה אחד באמת המצוות המפורסמות, שהן מצוות מתואמות גם בהקשר של הדברים נאמרים, וגם כלפי מי זה נאמר, וגם מי הוא האומר. במצוות התוכחה, יותר מכל מצווה אחרת, אנחנו לא קובעים איזשהו סרגל חיצוני, אומרים לבן אדם, ידידי, אתה לא עומד בסטנדרטית שהתורה קבעה. ולכן אתה עוד עבוד לך, וגיהנום תירס, ותנור שביעית מגיע לך על זה. מצוות התוכחה זה דבר שהוא מאוד מאוד מתואם למקום, לשעה ולאדם. אז אומר הרב של המצוות במידות רעה בתוכחה, יש להם בבלכי בני אדם שרוצים לראות איזה איש להשפירו מדרכו. אולי זה הדרך לפי עניינו טובה היא, אבל כפי שיש בחסרונות. אבל בחסרונותיה, מגינות על הדעת חסרונות יותר עצומות. זאת אומרת, אתה בא לתקן מישהו מסוים, יש שם חסרונות. ואולי עד רבה, החסרונות האלה הם הדברים שהם טובים בשבילו. לאיפה שישאר בחסרונות האלה שהוא נמצא בהם. עד כדי ככה רב אומר. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם הזה ישמע לך. אתה תדבר איתו, הוא ישמע לך. אתה אומר לו דברים שנשמעים, הוא ישמע לך. אומר הרב, לא, אל תגיד לו את הדברים האלה. אתה צריך להתבונן טוב, כי אולי הוא, בשבילו, דווקא עדיף יישאר בחסרונות. כי אם תנסה לנתק אותו מהחסרון הזה, אולי הוא יגיע לחסרונות יותר גדולים. כן, דוגמה לדבר הזה. אתה, כן, בישיבה נאמר, אמפר אדם על עצמו. הוא לוקח על עצמו כל מיני הנהגות. הנהגות, אני יודע מה מיוחדות, אני יודע מה, הוא מחליט נגיד שארוחת בוקר זה 7 דקות, לא יותר מזה. והוא עכשיו עומד בזה. עומד, שואל עצמו שהוא הנהגה זה 7 דקות, כן, 7 דקות, שתי 5 דקות לאכול, 2 דקות לברך, כן, זה המסגיח בשבת סבר, אבל מה צריך לתת לי 7 דקות לאכול? 2 דקות אוכלים, 5 דקות מברכים, הולכים. אז נגיד, הוא קבל עצמו איזה מין סטנדרט של זה, ואחרי זה כל הבוקר, הבית עצמו מקרקרת, ומה הוא חושב, כלומר, ראש לו כמובן נתון, מתי הוא יגיע לארוחת צהריים. אז לפעמים, יש איזה מין דבר שאתה, זה אולי בהנהגות חיוביות, אבל גם בזמן מצפילים, אדם נמצא באיזשהו חיסרון מסוים. אבל יכול להיות שהחיסרון הזה מגן עליו, מפני חסרונות גדולים יותר. אז הוא אומר, אולי תשאיר אותו, וזה וגמרנו. זאת אומרת, כדי כך, עוד פעם, יש להם לבקר בני אדם, שרוצים לראות איזה איש להסיעו מדרכו, אולי זה הדרך, זאת אומרת, זה הדרך הרעה שבה הוא נמצא, לפי עניינו, טובה היא, אבל כשיש בחסרונות. אבל בחסרונותיה, מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. והשם התברך את דרכנו במעגלי צדק, כי לפעמים פיתוי היתר הוא להסתקע בתוכחות לכל אחד, ואין זה כמרוע לב, והמערכים הולכים לחפש. זאת אומרת, הוא אומר, לפעמים הרצון של אדם להוכיח להעיר על החברים שלו, זה דווקא בגלל של רוע לב. זה מין כאילו שהוא צריך לתקן את כל העולם. קודם כל את כל האחרים, אבל הוא עצמו בסוף, כן? אז זה מין תחושה כזאת כביכול להעיר, להעיר לאחרים. זה דווקא בגלל של רוע לב. תן לו מה לזה לנסוע, תן לו להפך, תן לו. בקשר שלו יכול להיות להתקדם יותר טוב. אתה עכשיו מתערב, מפריע, ודרך אגב גם בעבודת החינוך זה נותן ככה. לפעמים טוב לתת לילד או לחניך, לתת לו... להמשיך בדבר שלו ולא להעיר, ולא להעיר, שאם אתה תעיר לו, אז להכניס אותו לאיזשהו מגננה כזאת, ש... שאולי הוא ינסה להזיק את עצמו, אולי דווקא לא ישמע לך, ולפעמים הפוך, הוא ישמע לך, אבל הוא לא יצליח. תן, עכשיו הוא לא ישמע לך בזה, ולאט לאט הוא עצמו כבר יבין, לא חוכמה כבר של מצנך, אבל לענייננו הקשר הוא, שאתה רואה פה דוגמה לעובדה שיש פה ביטוי, שיש פה דברים שיש להם חולשה, אבל אתה נותן להם לגיטימציה, אתה לא אומר ידידי, אתה חייב להתאשר על פי סרגל קבוע, אין מה לעשות. כן.
אז זה
לא בטוח שהוא יתגבר. זה עדיף שהוא יהיה בחיסרון ולמשר בחיסרון גדול. אני חושב שאלה בחיסרון הזה, ומה, אם בן אדם לא יכול לתקן את עצמו? כן, יש מצבים, כן, יש מצבים מסוימים. יש לא מעט טיפות חסידים על, נאמר, אנשים שחטאו באיזשהו משהו מסוים. כן? כמו משל משהו של, שם, באיגרת תימן. שבגלל תימן, מה שהוא שולח לרמב״ם לגבי השם הגזירה של שמן, אז אם שחור בצהל יש שפקם לך, שם מתוחס עליו, הוא אמר להם, מה זה, הרגע לעבור, יכל לפעל שם כאילו להודות שם באיזה מה? בגלל השמן, כן. בגלל השמן. ככה, הוא נתן להם תחושה, ואז מה זה גרם? זה גרם לכך, זה משבר עצום. זאת אומרת, הם היו בעצם מבחינת אנחנו רוצים לעבוד את זה, הם היו רוצים לעמוד בעזה, אבל הוא כאילו הציב להם כזה רב גבוה של קידוש השם, שזה בעצם גרם לייאוש. גרם להם לאיזושהי תחושה של מפת נפש, ואולי אפילו לחלק מהאנשים, זה גם, זה עד רבה. כאילו, כבר אמרו לנו שם סיכויים, וכבר ויתרו על כל המאבק, וכבר אולי עבור כבר לצד השם. אז לפעמים, כשאדם נמצא בחיסרון קטן, אז הוא מרגיש את ההתמודדות, הוא מנסה לעבוד על עצמו, הוא מנסה פחות לשנות, והוא לא מצליח. אבל כשאתה בא ואומר, תשמע, אתה בכלל, אין לך בכלל כיוון בכלל, אתה היית צריך לעשות משהו הרבה יותר טוב מזה. אתה יאשת אותו לגמרי, והוא כבר אומר אותו, יאללה, אני כבר אין לי שום סיכוי, ונשאר כבר בדבר הזה, אולי אפילו יותר יותר גבול. יש לך פה חוכמה, כי בעצם העניין של התוכה זה לקדם את הבן אדם, ולפעמים התוכה זה אומר בדיוק הפוך, כי זה מדכא אותו, זה נותן לו תחושה של אשמה, זה לא עושה. כן, אחד הדברים אתה בולטות את הדבר הזה, זה גם מה שנפסק בקיצור שלך נרוך, לגבי מי שמוציא שכבת זר למטלה במזיד, שכתוב דברים חמורים מאוד על מי שעושה את הדבר הזה, בקיצור שלך נרוך. ואני חושב שנערים שהרבה פעמים חוטאים בעניין הזה, שקוראים את הקיצוץ המרוך הזה, זה יכול לגרום להם משבר חריף מאוד, משבר מאוד מאוד חריף. למרות שיש להם התייחסויות אחרות, יותר ממתנות, יותר ממותנות ביחס לעניין הזה. לא שם את הלגיטימציה, אבל לא נותן את הבן אדם להרגיש שאם הוא עשה את הדבר הזה, אז הוא כאילו בעצם הגיע לאיזשהו מדרגה של פסיטות כזו, שכבר ממש של נורא ואיזשהו. זה יכול לגרום ממש שבר קשה מאוד. אדם שאתה קורא את זה בפנימות, כן, ילד, שגם מפנים אותו לקיצור שלך מהרוח הזה, והוא מרגיש ש... כן, הוא חשב ביצרו, הוא מרגיש מין תחושות של אשם ותסכול עדין, ובעצם לא ממש בצדק. לא ממש בצדק, משום שבין יש התחסות עקרות בכל הנושא הזה. אז זה מה, לפעמים התוכחה היא צריכה להיות, כן, באשר הוא שם, איפה שבן אדם נמצא לראות, לפעמים תשאיר אותו שם, לאט לאט הוא יתקדם, או תן לדרבן אותו, לכוון אותו, אבל לא מעבר, זה לא בכוח, כאילו לקחת אותו לכיוון שהוא לא שייך.
מדבר מפה של החרישה שסמדת אמרנו, אז גם זאת אומרת שכל אדם נושא שישה, אז יכול להיות שאדם נצליח לעשות את עצמו, זה אנשים אחרים. וזה גם די מובן, כי אדם גם לא... זאת אומרת, האנשים הם לא... הם לא מגיעים עם כאילו את אותם דקיונים, יש אחרשים מתאים ללמוד, אחרשים מתאים לרחוש. אבל זה לא רואה שאדם, זאת אומרת, איפה שהוא נמצא, הוא צריך לשאוף לאחר הרבה שהוא יכול. וכאילו, גם פה יש הרבה פעמים את זה, שבעצם אתה לא צריך להוכיח את האדם לתת מדרגה שהוא לא נמצא בה. אבל זה לא אומר לגבי אדם אחר שהוא כאילו לא צריך לשאוף, כן, יש גם חושב כזה.
למרות שמה אומרת, אחד השמות אומר, אני מרבה בנים והוא ממעיט, זאת אומרת, מה רגילה ששנינו בעצם, אבל זה לא נידון בכלל כאילו בנושא של מרבה וממעיט. זאת אומרת, אין פה דעניין של מרבה וממעיט, אלא הוא עובד שחמל בו לשמיים.
אבל זה ביחדים
בין בני אדם, לא בין אדם. אז אני רק, היא לא לגמרי מדויקת, שבעצם אני כן מרבה והוא ממעיט.
זה לא מידת שלך. זה אומר לדעת את השרים, זה כנראה דעת את האחים. ואת האדם לפני הכוחות שלו, זה כנראה פרס שלו, זה כנראה פרס שלו. בשבילי...
אוקיי, זה באמת הכיוון, אני רוצה עוד... מה? זאת אומרת שיכול להיות שאם אתה משווה בין שני בני אדם, אתה לא יכול להגיד שהוא מרבה ומאמין, זה לא יכול להיות אותו את הנטייה האישית שלו, אבל בתוך המגיע של העולם עצמו, אדם כן צריך לשאוף להגיע למירב ההישגים שהוא יכול להשיג, באותו דבר שבו אנחנו. עכשיו, המגמה הזאת שעליה אנחנו מדברים, המגמה הזאת שבעצם אומרת הבן אדם, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, אחד עומד ואחד עומד ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, כפי שלא אמרתי, זו מגמה שהיא גם לא מגמה כאילו פייסנית. שאומרת הבן אדם, מה? כלומר לי בבית, העיקר הכוונה, כוונת הלב זה העיקר, בסופו של דבר זה לא מאוד מאוד חשוב מה הצגת, העיקר שהתכוונת, לפי מה שאנחנו רואים באמירה שהגמרא אומרת שאין אדם למד אליו מקום של ליבו חפץ, משמעות הדבר שזה בעצם גם כן ההנחיה הרצויה. זאת אומרת, במקום של ליבו חפץ, דהיינו איפה שאתה מוצא את עצמך טוב יותר, שם אתה עסוק. במילים אחרות, אם אני נניח מוצא את עצמי בסוג מסוים של לימוד שאולי הוא לא הכי גבוה שבעולם, ואולי הוא לא הכי מספיק שבעולם, משם אני לי חפץ. אני עכשיו מאוד מאוד אוהב לעסוק בסוגיה הזאת במשך 3-4 חודשים, זה טוב לי, טוב לי בסוגיה הזאת, אני מרגיש שטוב לי עם זה, אני לא מרגיש שאני עכשיו מחפש את זה. אז אין אדם למד על מקום של ליבו חפץ, ואתה אומר, זו אין הנחיה, זו אין הדרכה, ככה צריך לעשות. כן? אין אדם למד על מקום של ליבו חפץ, זה לא איזשהו, כן? זה אמירה יותר חריפה ממה שאמרנו קודם, שאחד המרבה ואחד הממית הוא זה שיכבין לבוא לשמיים. אחד המרבה ואחד הממית זה נשמע כאילו, צריך להגיד שראש דבר, גם לך יש מקום, הוא אמור, אני בריאה, חברי בריאה, כולם יש מקום תחת השמיים. זה לא עכשיו ככה, זה נאמר שהוא יותר טוב ממך. כולם בסדר, אם התכוונת לשמיים, אתה בסדר. כל דבר באמירה שהרבה יותר, הייתי אומר, מכוונת גם כן לכיוון הזה, שאדם צריך ללמוד בהתאם למה שליבו חפץ. והרב כותב פה באורות התורה, בכמה פסקאות, שלהפך אם האדם מנסה לעשות דברים שהם לא ליבו חפץ, הוא לא יצליח. הוא לא הגיע לו למשימות מיועדות, ויש לו משימות שבהן יצליח יותר, ויש משימות שיצליח בהן פחות, ואם הוא נסה להצליח בדברים שבו לא חפץ, הוא לא ילך לו. אומר הרב פה ככה, כל אחד צריך לעשות בעסק שלו, נפלטת א', ומה שיש לו על זה הכנה. ובייחוד הדבר לא הגיוני הלימוד, שאף אפי שלפעמים על זה מאורות במצב, יהיה קשה לאדם להחזיק מה שלבו חפץ, מכל מקום צריך שיהיה אמיץ, ולא יעזור את מה שמכשיר בייחוד את רוחו. אין צריך לעשות דשק שלו, מה שיש לו חנה, וכן? תפלא את קטע לבעות התורה. אז... ובהמשך הוא כותב, בהמשך הפרק הוא כותב, ישנם שיצאו לתרבות רעה, כפני שבדרך לימודם והתלמתם הרוחנית, בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. כן, זה ביאליק, כן. הנה, פרש, הרי יש אחד מוכשר לדברי הגדה, וענייני ההלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות, ומתוך שאינו מכיר לה את התכונה המיוחד, הוא משתקע בענייני ההלכה, כי המנהג המורגל, והוא מרגיש בנשו ניגוד לאלה יש עסוק בהם, מתוך שההשתקעות גם אינם לפי טבעו, לפי טבע התכונה העצמי, אבל אם היה מוצא את תפקידו ממלא לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה מתאים לתקופת נפשו, אז היה מכיר מיד שהרגשת הניגוד שבא לו בעסקו בענייני ההלכה לא באה מצד איזה חיסרון בעצמם של הלימודים הקדושים הנחוצים הללו, אלא בזה שנשכה, אבל כשהוא מקצוע אחר, גביעותה בתורה. ואז היה נשאר נאמן, באופן שנעלה לגבישת התורה, עושה חי בתורה למקצוע שייך לו, וגם עוזר על יד אותם שידם גוברת בהלכה, להתאימה מנועם האגדה. אומנם כמעט שאינו מכיר סיבת הרגשתו הניגודית בלימוד, והוא מתגבר נגד טבעו, תכף כשנפתחים לפניו איזה דרכים של הפקר, הוא מתפרש ונעשה שונא וער לתורה ולאמונה, והולך מדחי אל דחי. ומזה יצאו מה שיצאו מבני פריצי עמנו, המתנשאים להעמיד חזון ולשמות עינו של עולם. כן, אותו דבר גם כן הוא כותב גם לגבי חוכמות חיצוניות, לא דווקא לימוד תורה. עכשיו באופן מפורש, אדם צריך לנסות לחפש ויותר ממה שהם תיאת ליבו. תיאת ליבו זה בעצם אומר ש... זה גם קובע באיזה סכום אתה עוסק, באיזה כמות אתה עוסק בדברים האלה, באיזה מינונים אתה עוסק, איפה נפול שלם את הדבר לבוא ולבוא חפץ בתוך הדבר הזה, כחפץ חפץ חפץ שלם, איפה אני בעצם מוצא את עצמי בדבר הזה, כמובן אמירה מאוד מאוד זוגית כברור, אבל לפחות המגמה אנחנו יכולים לראות. באמת אדם צריך לבקש אחר כיוון. כן, ועוד ועוד פסטות, שאני יכול לראות שמה, לא צריך כרגע להסביר. גם אגב אומר זה גם לימוד נסתר, שיש אנשים שיש להם נטייה לימוד נסתר, אז אפילו לתפוס מדרגות, כמובן בזהירות, אבל אנשים שיש שם אומר זה פה בפסטו עם בית, שגם לתפוס בלימוד נסתר. כנגד כל אלה, אנחנו יכולים לראות מגמות אחרות, מגמות אחרות בחז"ל, כן, המדרש בתנא דבי אליהו המפורסם, שחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב. זאת אומרת, אדם צריך כן למחתור עד כדי כך לשים לעצמו את הרף הכי גבוה שאפשר לשים, שמתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, כלומר שהוא צריך לעמוד לפי סטנדרטים חיצוניים. ומה שציין לך משמע של הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות תשובה, שהרמב״ם כותב שם בפרק הלכות תשובה שכל אדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו. כל אדם מישראל ראוי להיות צדיק כמשה רבנו. אגב, נסים לשומע צדיק כמשה רבנו, לא נביא כמשה רבנו. אתם תראים את זה, הרמב״ם לשיטתו, שלא קם כמשה, זאת אומרת שאין נבואה, אין נביא שהיה או שיש, ויכול גם לברגתו של משה רבנו. אבל להיות צדיק כמשה רבנו כל אחד, כל אחד יכול להיות צדיק כמשה רבנו ורשע כירובעם בן נבט. כך כותב הרמב״ם בפרק ה' הלכות תשובה בהלכה ב'. זאת אומרת, בעצם, אם אני אומר את האמירה הזאת, אז אם אני מסוגל לצדיק כמו של רבנו, אז במילים אחרות, לשם אני בעצם נתפק. אני צריך שם לנסות לראות איך אני עכשיו מתקדם בעבודת השם כמה שיותר לכיוון להיות משה רבנו. כלומר, פה יש, הייתי אומר, אצפי הקיצוניות, שהשאיפות שלהם צריכות להיות בלתי מוגבלות, להיות הכי הכי גבוה שאפשר, כן, אברהם יצחק ויעקב, משה רבנו, מה יכול להיות יותר גבוה מזה. ויש איזה איזשהו מגמה שהיא על פניו מגמה סותרת. יש איזה איזשהו...
זה
לא
הדרכה מעשית של התמודדות במאבקים היום למעלה.
למה לא?
לא שיפה קטנים. מצב אותה אלה, גם לי יש לי חלק
מהבוצה אלה,
בצורה
משנה,
אבל...
ביום שאתה מתמודד,
אתה... האמירה
שלך, אתה
מאוד
יכול
להיות
שם. לא, צריך להגיד, זה אפילו בא לידי ביטוי, האמירה הזאת. יש לך בעצם שתי מגמות, ובסופו של דבר, אם נחזור להגדרה היסודית, תמיד תזכרו אותה לגבי הלמידת השמחה, כשאנחנו מדברים על השמחה, אז אנחנו מדברים מצד אחד על שמחה, מצד שני על טוב לבב. זאת אומרת, השמחה זה ההתחדשות של האדם בדברים שאין לו אותם על פניו, ומצד שני טוב לבב זה אותו נאמר תחושה של שייכות, תחושה של מלאות, שהוא בעצם מרגיש שהדברים באמת שייכים ומחוברים לו וטובים לו ונעימים לו. זה בעצם שתי המגמות, מצד אחד אומר לבן אדם בוא תתחדש, זאת אומרת, תוסיף דברים שכביכול אין לך. אז עד איך אתה תוסיף? תוסיף כמה שאתה יכול. תהיה משה רבנו, תהיה אברהם יצחק ויעקב, כמה שאתה יכול יותר, תוסיף, תתחדש. מצד שני אומר לבן אדם, תהיה בטוב לבב. תראה איפה הדברים האלה מתאימים לך, תראה איפה לבך חפץ. תראה אם אתה באמת מכוון לבך לשמיים, או שאתה הופך לבנים את הסוכרת כזה של עשייה של הרבה 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 מצוות, הרבה הרבה איזה. כן, זה בעצם שני הכתבים, זאת אומרת, שאנחנו בעצם, אם אנחנו מובנים בתוך מידת השמחה.
זה האישי בעצם.
מה?
זה האישי
שמעניין.
אתה יכול לראות את זה. 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 אם תקרא יותר חבות השם, כל כך, מה באמת האיזון? בוא נצטרך לקיל הפסקות מהאיזון. אולי הפסקה המאזן ביותר היא האמירה מסכת אבות, כן, מה שרבי טרפון אומר, שאותה אמירה מפורסמת, שהמלאכה מרובה, ובעל הבית בוכה, והזמן קצר והפועלים עצלים, אז הסיום הוא, לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בלחומים להיבטל מהם. אז צריך פה להסביר את האמירה הזאת. זאת אומרת, זה כאילו האמירה שכאילו מנסה בעצם לקחת את שני הכתבים. לא לך נוכל לגמור, זה אומר, באמת התורה היא אינסופית וזו אמירה שגם אומרת, לא לך נוכל לגמור, גם השאיפה שלך היא לא צריכה להיות בצורה כזאת לגמור את המלאכה. כי אם אתה תשאף לדבר כזה, זה יגרום לך או ייאוש, או יגרום לך איזו מין תחושה שתמיד זה מה שאתה עושה זה לא בסדר, תמיד תחושות של אשם ותסכול וחוסר סביעות רצון. לא לך מחל לגמור, זה לא רק אומרו לו, טוב, תשמע, אתה לא צריך לגמור. אבל גם אל תשאף לזה. אל תשאף לדבר שאתה לא מסוגל לעמוד בו. לא לך מחל לגמור, זה גם אומר לאן השאיפות שאתה כזאת. אבל מצד שני, יהיה רבה יכולים להיבטר ממנה, המשמעות הדבר, שאתה צריך כמה שיותר, כמה שיותר להשתדל. ואת הנקודה הזאת, הנקודה הזאת, יש לנו תפיסה, באמת בזה נסיים אולי, רק נתחיל אותה אולי, ובפעם הבאה נסיים את הנושא הזה. יש לנו פסקה מאוד חשובה, באורות התורה, שפרק את פסקה ג', לא נזכיר אותה, כי באמת הזמן כבר דוחק, אבל הכיוון של הדברים, הכיוון של הדברים, הרב אומר, אני אקרא את זה של הרב ציודה. הרב ציודה היה אומר, זה ביטוי שהיו בצורה זמית בישיבה, שהתורה היא אינסופית. התורה היא אינסופית, ולכן אי אפשר לגמור את התורה. אבל, הוא אומר, זה לא, אבל התורה נגלית, כן, התורה נגלית, הספרים הם כן סופיים. זאת אומרת, הרבה פעמים התקושה היא, התורה היא אינסופית. אז אנחנו מתחילים להגיד מסכת שבת, אנחנו מתחילים לדף ב', הוא אומר, מסכת אומרת היא אינסופית, לא, 55 דף, זה משהו אינסופי. זה משהו שלא רואים את הסוף שלו, זה משהו עבודה של איזה 700 שנה, זה זמן, מה לעשות? אפשר ללמוד דף ב', בנחת, חודש אלול, דף ג', זה חודש חשוון. לאט לאט. זה לא הכוונה, בוודאי זה לא הכוונה. הכוונה היא, התורה היא אינסופית במובנים הרוחניים שלה. במובנים, נאמר, זה שאף פעם לא תגמור ללמוד מסכת שבת, גם תגמור אותה פעם אחת, תחזור עליה, תצטרך להתחדש בה, בסדר, שוב, כן, תחי הלאה. זה הכוונה שתורה היא אינסופית, שתמיד יש עוד ועוד 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 ללמוד. אבל מבחינת העובדה שהספר הוא סופי, זה כן צריך להיות מול העיניים שלך. זאת אומרת, אתה כן צריך לעמוד מול משימות מאוד מוגדרות, מאוד ברורות, ולהבין שבתוך המשימה האינסופית הזאת, ישנן משימות שהן סופיות בהחלט. ללמוד מי דף ב' עד דף קוף נ"ו, גמרא ורש"י, זה משימה מאוד סופית, מאוד מאוד ברורה, מאוד מוגדרת. והרב מסביר את העניין הזה, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד מדגישים, אתה לא עליך הנחה לגמור, נפגשנו כל הזמן, אבל גם אם אתה יכול להתבטא ממנה, זה אומר שבתוך המסגרת הזאת יש הרבה מאוד יעדים שאתה כדאי וחשוב וצריך להקשיב לעצמך. והרב בפסקה, הוא מציב נקצה של הלימוד, הוא אומר איך בן אדם מתגדל בלימוד תורה, הוא נותן אפילו תוכנית מעשית. תוכנית מעשית, מה ללמוד קודם, מה ללמוד אחר כך. הוא אומר, בצורה הזאת, אדם יכול בסופו של דבר להקיף את כל התורה כולה, כן, תרבות בבלי וירושלמי ותנ"ך ומשניות וספרי אמונה וספרי הגדה, זה הכל שאלה באמת של הערכות, של עבודה נכונה ושל איזשהו מנגנון רציף שעובד בצורה עקבית. זה מיד המפתח. אז אם כן, אם אנחנו בעצם מדברים פה על שני הקטעים, שני יעדים קיימים. יעד אחד לא הולך הנחה לגמור, כאיזשהו יעד, באמת שאדם צריך לשים לעצמו כאיזשהו אמת שהוא עומד נמר לרגליו, על מנת שהוא ידע לצמוח בתורה, על מנת שהוא ידע באמת להתקדם מוסר ולמסות כל סתם ולהזדהות עם השלבים באמצע ולא להרגיש שעיקר הוא כל מה נרס קדימה, קדימה לאיזשהו קו בלתי ידוע, זה מצד אחד, ומצד שני, בתוך הדבר הגדול הזה יש לנו הרבה מאוד יעדים מוגדרים שלהפך, אדם חייב לקבוע לעצמו וחייב להגדיר לעצמו. טוב, אנחנו נסיים את זה, זה השם ברוך הוא.